אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
האם אתם קמים בבוקר לעבודה ומרגישים כמו באגדה? יש אדם אחד שהתיאור הזה מתאים לו, כנראה כמו כפפה של מיקי מאוס. הוא מפיק מוזיקלי בדיסני שעבד בכל הפארקים של דיסני ברחבי העולם, ועשה מוזיקה בכל המתקנים, התהלוכות ומחזות הזמר. היום הוא מתארח באבק פיות כדי לספר על הקסם הנצחי שבמוזיקה של דיסני, ולאיש הזה קוראים ירון ספיבק, והוא משלנו. ירון, שלום.
שלום משי, מה נשמע?
טוב, אתה חי את החלום הקליפורני, ואתה בביקור מולדת בישראל, ואיפה אתה היום? בראשון לציון. מחליף פרק לאבק פיות איתי, משי היד. אז קודם כל, כל הכבוד, והכבוד כולו שלנו. מה שלומך, ירון?
שלומי טוב, תודה. מה שלומך, משי?
אני מתרגשת, אתם בטח שומעים עליי. אני סופר מתרגשת, אני ככה כבר רוצה לראיין את ירון לאבק פיות כבר תקופה די ארוכה, אז זה גם חלום שמתגשם בשבילי שאתה פה איתנו, אז תודה רבה שבאת, זה באמת כבוד שלנו לארח אותך.
ממש ממש בכיף.
אז בקריירה שלך בעצם חיברת בין שני תחומים שנוגעים כמעט לכל אחד בעולם, שזה מוזיקה ודיסני. אז איך עובד הקסם הזה?
אני חושב שכאילו כבר במילה קסם זה משהו לא מוסבר, משהו בין תזמון לעבודה קשה ואולי קצת כישרון. אני חושב שכאילו אהבה שלי למוזיקה, זה שלמדתי ספרות בתיכון, אני נורא אהבתי לקרוא מגיל צעיר, זה שאני רואה סרטים ונורא אוהב להופיע, הוביל אותי לאיפה שאני עכשיו. צירוף של נסיבות ועבודה קשה.
זהו, אנשים כזה מצליחים כמוך בדרך כלל חוזרים על זה, שזה נכון, צריך מזל, צריך כישרון, אבל כן. צריך גם עבודה קשה. כמה קשה זה היה?
האמת, כאילו, כמו שאני אספר לך במהלך השיחה הזאת, זה המון המון דברים שבאותו זמן שעברתי שלא ידעתי למה אני עובר אותם, אם זה במוזיקה, אם זה בהפקה, או אם זה לעבור מכלי לכלי, אם זה להיות נגן ואז להיות פקיד, אז זה ממש שילוב של תזמון ועבודה קשה, אבל אני חושב שכאילו מה שתמיד אני אומר לאנשים שאני עובד איתם, שתמיד את העבודה קשה צריכים לעשות לפני ואחרי, ופשוט לחכות לתזמון הנכון.
כן, זה גם משהו שנראה לי בדיסני גם מלמדים אותנו סוג של מסר כזה, של תעבדו קשה בשביל החלומות שלכם. אם פעם בעידן פינוקיו זה היה When you wish upon a star, ואז קפצנו לטיאנה מהנסיכה והצפרדע, שהיא אומרת לאמא שלה, החלומות שלנו לא התגשמו עם נביא המשלה מכוכב, הם התגשמו דרך עבודה קשה.
יפה, יפה אמרת.
אז גם בדיסני עשו איזשהו תהליך כמונו, גם הצופים. אני רוצה לקחת אותך וגם את המאזינים שלנו טיפה אחורה לכפר סבא. שם נולדת וגדלת, ושם גם התחיל החיבור שלך למוזיקה, כשניגנת על הבוב ופסנתר. ספר לנו קצת על זה.
אני רואה שעשיתי את החקר שלך.
כן, אני באתי מוכנה. טוב, היה לי שנה, חברים. השנה שלמה להתכונן.
כן, התחלתי על הבוב. אל תשאלי אותי למה נורא רציתי כבר לנגן מגיל צעיר, וזה הכלי שהצמידו לי. הייתי בתזמורת העירונית. ואז המורה, שאחרי כמה שנים, ראה שאני פשוט ניגש לפסנתר, ואמר לי, נראה שצריך לנגן פסנתר. התחלתי אז בגיל יחסית טיפה מאוחר, בגיל 14, הייתי במגמת מוזיקה בשזר, בחטיבת שזר, ואז בקצנלסון, עשיתי 10 יחידות במוזיקה, ויותר התמקצתי בפסנתר, בעיבוד, ועברתי גם לסקסופון, אז באותה תקופה אני זוכר שממש אנשים טיפה, למה אתה מנגן, טיפה שאלתי, למה אתה מנגן על כל כך הרבה כלים, אתה לא יודע מה אתה רוצה, ואני כאילו לפעמים טיפה נתתי לזה, כאילו גרם לי לחשוב, למה באמת אני, מה מושך אותי לכל הדברים האלה, ולא הייתי להסביר את זה. אחרי התיכון הלכתי, הייתי בצבא, ואז אפילו לקראת סוף הצבא הייתי במסעדה של מלצרים מזמרים, עם הרבה אנשים שאני בטוח שאנחנו מכירים ביחד, כולל אפילו רס קאט, היה אחד מהמלצרים המזמרים. ואז הלכתי לרימון. ברימון למדתי הלחנה ועיבוד וביצוע. אני זוכר שאמרתי, אני אתן לעצמי שנה לראות אם באמת משהו שהשקעתי בו את כל ה... פשן שלי כל החיים, אני יכול לעשות מזה מקצוע. ואמרתי, אם תוך שנה אני לא מרוויח מזה כסף, אני כנראה צריך לחפש משהו אחר. באמת אחרי כמה חודשים התחלתי לעבוד עם איריס ואופר פורטוגלי, ולעשות איתם את הטור של הגוספל ג'אז, ועם דני ליטני ודוד האור ויוני בלוך ורינת בר, ומלא מלא אומנים, ואז באמת כאילו ככה התחילה דרכי המוזיקלית בארץ.
אני קופצת איתך כמה שנים קדימה.
אין בעיה.
סיפור אהבה שלך עם דיסני. איך okay. הוא התחיל? זה כאילו הגעת וישר הפכת לרוקסטאר או שלקח קצת זמן?
לקח קצת זמן, האמת זה סיפור די מעניין. למדתי תואר ב-UCLA, אוניברסיטה די נחשבת בלוס אנג'לס, למדתי מזרחנות, כאילו די התיישתי מהתחום של המוזיקה, כי אמרתי, יש לי מבטא, אז אני לא ממש יכול להיות זמר, ברמה שאני רוצה, או אפילו נגן, ואז שסיימתי את הלימודים, גיליתי מקצוע שקוראים לזה פיאנו מן, שאם אתה יודע לשיר ולנגן בסנטר, וכאילו לזכור ממש שירים בכמה שניות, אז זו עבודה טובה, ואמרתי, וואו, אני יכול להרוויח כאילו ככה כסף טוב, ולשלם על ההלוואות שלי ללימודים, ועשיתי את זה, נסיתי את זה במהלך שנתיים, וזו עבודה מדהימה, שאתה מנגן הרבה שירים כל כך הרבה זמן, אתה יודע למה הם עובדים, איך הם עובדים, האקורדים, המילים, החיבור, ואיך הקהל מגיב אליהם, זה היה בית ספר מדהים שנתיים. ואחד המקומות שהופעתי בהם היה איזה בר בעיירה שקוראים לה פרובינסטאון במסצ'וסטס, וניגש איזה בן אדם, והתחלנו לדבר, ואמר, כן, אני מפיק גם בלוס אנג'לס, אמר, כן, כולם מפיקים בלוס אנג'לס.
ככה זה שם, נכון?
כן, לגמרי, ואז כאילו שהוא התחיל להגיד לי מה הוא עושה, כן, עבדתי, הייתי מיוזיק אקזקטיב, על סרטים כמו טיטניק, ואשת הכומר, ו-The Mighty Ducks, וכאילו, Woman on Top, כאילו ממש סרטים שהתחנכתי עליהם, והמוזיקה שלהם שינתה לי את החיים, אמרתי, וואו, זה בן אדם שאני צריך כאילו להצמד אליו, ובאמת הפכנו להיות חברים טובים, קוראים לו מאט ווקר, והוא התחיל בדיוק עבודה חדשה בפארקים, הוא היה מיוזיק אקזקטיב, הסמנכ"ל אפשר להגיד של המוזיקה של כל הפארקים, זה בדיוק מחלקה שהקימו באותם כמה חודשים אפילו, כי ראו שכל הפארקים יש להם מחלקות שונות, אבל לא היה באמת משהו שמחבר, ובאמת רצו להכניס הרבה כישרון מעולם הסרטים, מעולם הפופ, מעולם המחזות זמר, והוא עבד עם האנשים האלה לאורך הרבה שנים, וזהו, הכניס אותי בתור פקיד שלו. ככה באמצע שתי גיגים בין ספינה לבר לזה, אמרתי, כן, סבבה, אני פקיד שלך, טיפה לעבוד ביחד, יהיה כיף, ועבדתי, הייתי אצלו פקיד במהלך 5 חודשים,
פקיד זה גם הכנת קפה, כן?
זה במיוחד קפה, קפה, אימיילים.
חשוב להדגיש את סיפור הסינדרלה.
כן, לגמרי, ממש. הוא לא היו לי אחרת חורגות או משהו כזה, או אחרים חורגים, אבל לא, הוא היה מאוד נעים. אבל לא, ממש קפה, כמו שאת אומרת. והיו ממש שתי דברים ששינו לי את החיים. אחד זה שהוא השמיע לכולנו כל הזמן דברים, הוא פשוט בן אדם מקסים, וכולם תמיד היו אומרים, וואו, מדהים, איזה יופי, ו... אני כאילו הייתי מתלהב, אבל אם היה משהו שנשמע לי לא טוב, אז הייתי אומר לו, פה זה נשמע סבבה, אבל אפשר לעשות את זה טיפה יותר טוב, וככה נעשה את זה, ואפשר לעשות את זה גם זול. אז הוא ממש התלהב, כאילו קודם כל, התרעם שמישהו בכלל עונה לו, זה החוצפה הישראלית
כן,
שלנו.
ישראלי חוצפה.
לגמרי.
כן.
ואז כאילו שהוא ראה שאני לא בא רק עם תלונה, שאני בא גם עם המצע, אז הוא נורא אהב את זה. והדבר השני, כאילו אמרנו, זה התזמון, היה בדיוק הזאת שעבדה תחתיו, הייתה צריכה לצאת לחופשה לזה תקופה, אז ממש בתור הפקיד שלו, די לקחתי אחריות על הפרויקט הזה, זה מיקי אין המג'ישן בדיסנילנד פריז, זה בעצם היה המופע הראשון שלי, ומלהפיק, מלעשות את התקציבים, לעשות את המיקסים, ממש התחלתי, וזה מה שאני אומר, כאילו עבודה קשה, אחרי כל כך הרבה שנים, שכבר עשיתי מיקסים לבד, וכבר עבדתי עם נגנים, פשוט היה לי את התזמון המושלם לעשות את זה. וככה הוכחתי את עצמי, ואחרי איזה חודשיים הוא פיטר אותי בתור הפקיד שלו, ושכר אותי בתור המפיק המוזיקלי של המחלקה.
איך הרגשת? הרגשת את המקשים חלום?
האמת שכן, כן, כאילו באותה תקופה הייתי כל כך רעב, רק כאילו אני זוכר שכל כך התלהבתי עם איזשהו על קונפרנס קול, על שיחות ועידה, אמרתי,
כן.
וואה, אני רוצה בשיחת ועידה, היום אני רוצה להיות במלון, כאילו מי ידע ששנה אחרי זה כל מה שאני אעשה.
כשפוטרת וקיבלת את התפקיד החדש, למי היה הטלפון הראשון? למי סיפרת?
זו שאלה טובה, בטח, אני מניח של המשפחה או לחברים או
לא
משהו
ענית,
כזה.
פתאום לא ענית, אז אמרתי, זה כבר שאלה שעוד לא שאלו אותך, אני יכול להיות.
כן, לא, אני חושב על זה.
כי כבר שאלו אותך כל כך הרבה שאלות.
אני חושב, תראה, האמת היא העבודה, לקח טיפה, בגלל שזה התקן שלא היה לפני, שממש יצרו את התקן, אז היה טיפה, הייתי צריך לחכות לו, אבל אני חושב ברגע שקיבלתי את זה, כל העולם בעצם ידע. ויש, האמת היא, הייתה איזו עצה קטנה שנתנו לי שאני אשמח לחלוק אותה, שבאמת גם שינתה את חיי, אני זוכר שהייתי נפגש עם אנשים באותה תקופה, כדי לדעת איך להכניס את עצמי לעסק, כמו שאומרים, למוזיקה, וזה אני יודע שהרבה אנשים שואלים אותי, וזה אחת העצות ששינו את חיי, הייתה, אם אתה רוצה משהו, אז תעבוד בו 100%, ולא 70% תעבוד בו, ואז 30% תחפש דברים אחרים, ואני זוכר שבאותה תקופה, שהייתי פקיד, עבדתי כאילו בתור פקיד שלו, 70% ועד 30% הייתי נפגש עם אנשים, מגיש קורות חיים ודברים כאלה, ואז אחרי שאמרו לי זה, זה היה נורא הגיוני, פתאום עצרתי את כל הקורות חיים, לא יותר ארוחת צהריים, פשוט עבדתי בשבילו 100%, אם זה אפילו טיולים של אנשים, כאילו הייתי מוודא 4 פעמים שהם הגיעו למקום הנכון, ואז מה שקורה בעצם זה אנשים רוצים לעבוד איתך, אנשים ייקחו אותך לעוד פרויקט ועוד פרויקט, כי הם נורא מרוצים מהאיכות של העבודה
כן,
שלך.
כן, כי זה גם הרבה יחסי אנוש. אז כן. אם שמעתם ושמעתם את ירון, אז תמצאו משהו שאתם ממש טובים בו, אוהבים אותו, ולכו כל הכוח, נכון?
כן, כן לגמרי, וזה גם משחרר לעבוד כל הזמן על מה שאתה הכי אוהב, ולתת לך את ההזדמנות להיות הכי טוב בזה.
השנים עוברות אצל ירון בחברת האנימציה הגדולה בעולם, ובאמת בשנים האלה עבדת על אינספור מתקנים ותהלוכות ומחזות זמר, מצדים, אפילו מוזיקה למלון חדש של מלחמת הכוכבים. יש רגע אחד שאמרת, זה השיא, יותר מזה כבר נשתגע.
האמת כאילו כל דבר כמעט אני כבר אומר את זה, כל דבר כל כך שונה במה שאנחנו עושים, אם זה המלון, שזה דבר ראשון מסוגו שעשו בעולם אני חושב, ואם זה הרמוניוס שזה מופע לגונה, או אם זה מופע שעשינו של ליון קינג, כאילו כל דבר אני ממש הלב שלי מתמלא, ואני לא מאמין שאני זוכר לעשות את הדברים האלה ולעבוד עם האנשים המוכשרים שאני עובד איתם. אני לא יודע, והרבה פעמים שדברים נפתחים אני כבר עובד על 4 דברים אחרים, אז גורם לך טיפה, זה humbles you, אנחנו עם humble, מצניע. והרבה פעמים אפילו אנחנו לא מגיעים לאירועי פתיחה, כי אנחנו כבר כל כך עסוקים בלהקליט.
תשלח אותי.
בכיף, נלך ביחד. אבל כן, זה נורא, נורא מרגש, וכל פרויקט מרגש בצורה אחרת. נורא, נורא הרגשתי אחד הפרויקטים של הרמוניוס, שעוד פעם שזכיתי להציג מוזיקה מזרח תיכונית, או בפעם ראשונה להשמיע גוספל, או רגש אותי שזכיתי לעבוד עם ברנדי, וממש שהיא תייצג את כל הנסיכות, במקום משהו שהיה נשמע יותר שבלוני לפני. לא יודע, מוזיקה זה דבר מרגש, אני מנסה להתרגש מכל מה שאני עושה.
מוזיקה זה באמת דבר מרגש, ואני יכולה להגיד לך שאחת החוויות הכי זכורות לי מפארקים של דיסני ברחבי העולם, שאני מבקרת בהם, זה באמת ההתרגשות הזאת של מה שהאוזניים שלי שומעות, כי דיסני טובה בלשלוט לנו בחושים, חוש השמיעה, חוש הריח אפילו באזורים מסוימים בפארקים, ראייה כמובן, הכל, אתה מתפעל מהכל, אבל פתאום כשאתה שומע את השיר הזה ככה ברקע, כשאתה נכנס למתקן, או כשאתה נכנס לאיזשהו אזור בפארק, וזה ממלא אותך בתחושה נוסטלגית, אני מתרגשת עד דמעות, אבל טוב, אני לא דוגמה, כי אני בוכה כמעט מכל דבר, אני רגשנית מאוד.
לא, זה מעניין מה שאתה אומר, כאילו נגיד, תגידי מוזיקה של פוקס, או מוזיקה של NBC, כאילו, כן. או Paramount, כאילו אנשים לא, אבל שאתה אומר מוזיקה של דיסני, אנשים יודעים.
יש חותמת.
לגמרי.
חותמת דיסנאית לגמרי. כזאת.
והאמת היא שזה נורא נורא טוב, כי כשאתה עובד במוזיקה, אז יודעים שמוזיקה זה דבר נורא אינטגרלי מהמוצר, אז בגלל זה באמת נותנים לנו הרבה חופש פעולה, ואפילו להגיד תקציבים, ויודעים שזה חלק מאוד חשוב מהזהות של המותג, אז...
אז רגע, רק נסביר למאזינים שלנו, שבעצם אתה בעבודה שלך, עד לא מזמן, נכון, היית, בוחר שיר או מוזיקה מסוימת למתקן מסוים בפארק מסוים, או אחראי על המוזיקה במחזות, בתהלוכות. אתם כן. בטח זוכרים את התהלוכות שיש בסוף כל יום, כשאתם מחכים ממש לרדת החשיכה כדי לראות את הדבר המופלא הזה קורה מול העיניים. פעם זה היה ממש תהלוכה רגילה, היום זה כבר מופע אורקולי, ויש גם מופע מים מרהיב שאני גם לא הצלחתי לעצור שם את הדמעות, זה היה כאילו אימאלה, מושלם. אז איך עובדת הבחירה הזאת? איך אתה בוחר איזו מוזיקה לשים באיזה מתקן? וגם אני אשאל אותך עוד שאלה, שאני פשוט גם לא יכולה להתאפק, אבל גם כדי שתחשוב עליה,
אבל אני אשאר פה,
האם יש שיר אחד שהוא אהוב עליך במיוחד, או לפחות את הטופ 5 אולי. אבל קודם כל בוא נתחיל על איך באמת בוחרים איזו מוזיקה לאיזה מתקן?
האמת, יש כאילו כל דבר שאני עושה זה צורת עבודה טיפה שונה, אם זה מתקן, או אם זה מופע או קולים, זיקוקים, או אם זה מצעד. אבל בדרך כלל, מה שמשותף לכולם זה שאנחנו עובדים עם במאים, או איך שאנחנו קוראים לזה, creative director. הם בעצם אחראים מהצבע, לארכיטקטורה, להכל. לשביל שאת הולכת למתקן, להכל. יש, חושבים ממש על כל האבנים, לפרחים, זה אחד הדברים ש... לא יודע, לא הסברנו את זה, אבל המקום שעושה, שאנחנו יוצרים את כל הפארק, זה Walt Disney Imagineering.
To plan Disneyland, Walt Disney long ago established a design organization called WED Enterprises. What WED does is called Imagineering, the blending of creative imagination with technical know-how.
Imagineering זה imagine זה לחלום כמובן, ו-engineering.
מהנדס את החלומות.
והרבה פעמים כאילו דברים לא קיימים, כל הארצות האלה שאנחנו בונים, זה דברים לא קיימים, אז כאילו בעצם להקים מתוך חלום, להקים את זה מאפס, ואותו דבר במוזיקה, לפעמים, ניתן לך דוגמה, מוזיקה של מלחמת הכוכבים, אין הרבה מוזיקה, אפילו שג'ון וויליאמס עשה, של חייזרים ששרים בעצם, אז שביקשו ממני לעשות מוזיקה למלון הזה של חייזרים, בערך 8 שעות של מוזיקה, אז הייתי צריך בעצמי ללמוד מה נעשה בעבר, ולכבד את זה, ואז לעבוד באמת עם מי שאמרתי, עם הבמאי, לראות מה החזון שלו, ואיך זה אמור להיות, מה האורך של זה, איזה סוגים של מוזיקה, ואז עכשיו אנחנו מדברים, מנתחים, אני לוקח את זה, עובד על זה עם עצמי, טיפה מנתח את הסגנונות, ואיך אפשר להרחיב את זה, איפה צריכים להישאר נאמנים למקור, ומציע לו, בדרך כלל אנחנו מחפשים דברים דומים, כמו reference music, כאילו דברים שדומים לזה, כדי שלא נסתה יותר מדי, שאנחנו הולכים לאנשים האמיתיים, ואז אחרי שאנחנו מוצאים את הרפרנס, את המוזיקה שאנחנו כולנו מסכימים עליה, אנחנו כולנו ביחד הולכים לאומן ומבקשים שייצור משהו שיתאים למתקן הזה וייתן לו את האופי המיוחד שלו.
נכון, יש מתקנים שהם יותר נגיד משפחתיים או לילדים, אז בטח המוזיקה שם תהיה בהתאם, ומתקנים מפחידים אז יותר קודר כזה.
כן,
זה ממש משתלב. אתם חושבים על זה כמובן.
בטח.
זה צריך להיות חלק מהאופי של המתקן.
אני למשל עבדתי על מתקן של ביימקס, זה המתקן הראשון של ביימקס ביפן, אז רצינו שזה יהיה ג'יי-פופ. אז באותה תקופה לא ממש ידעתי מה זה ג'יי-פופ, כאילו יש קיי-פופ, יש כל מיני דברים, אז הייתי ממש צריך להקשיב לזה, מה המהירות של המוזיקה, מה הם מביעים במוזיקה, מוזיקה שמחה, זה מוזיקה עצובה, מה הכלים, זה אלקטרוני, אז ממש למדתי את זה כמה חודשים, ואז אחרי זה עשינו ממש שילוב של מוזיקה אמריקאית ומוזיקה של ג'יי-פופ.
זהו, עבדת בכל הפארקים של דיסני ברחבי העולם.
כן.
בכולם.
ובספינות גם, כן.
כן.
וגם מלונות, כן, זה היחידה שלנו. דיסני פארקס.
אם זה לא לחיות את החלום, אז מה זה?
לא, זה מדהים, עוד פעם, אני ממש מודה שניתנה לי ההזדמנות גם לעבוד במוזיקה וגם לעבוד בדיסני. ולהגיע לו כל כך ללב של כל כך הרבה אנשים.
כן, אתם לא רואים אותי עכשיו, אבל אני נראית כמו איזה נערה מאוהבת. כי כאילו אני אומרת, וואו, באמת ירון, וואו.
שמתתי עם החולצה שלך של סטאר
וורס. כן, אני עם החולצה של סטאר וורס, אתם לא יכולים לראות אותי. אני אעלה לסטורי, כשהפרק יעלה, אני אעלה תמונה שלי עם ירון, עם החולצה. אני חשבתי הרבה איזה חולצה לשים היום, כי אמרתי, אני אשים מיקי טו אובייס, אני אשים פרינססס, גם טו אובייס.
לא, זו בחירה מושלמת.
אז אמרתי, סטאר וורס זה קצת גם עם המלון, מלחמת הכוכבים וזה.
זה מושלם.
טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
All around us, the world is alive with music.
בשנה שעברה, העלית מופע מוזיקלי עם עיבוד חדש בדיסני וורלד. איך היה לעבוד על זה? איך היו התגובות?
כן, אז הרמוניוס, עוד פעם מופע ממש יקר לליבי. האמת היא, נפתחו 2 מופעים שעשיתי באותה שנה שאני ממש גאה בהם. אחד זה המופע של האורקוליש בפארק של שנגחאי, 5 שנים שנגחאי, זה מנגן כל יום במוקרן על הטירה, וכמה חודשים אחרי זה נפתח הרמוניוס. והרמוניוס, כן, זה היה תהליך מדהים של כמעט 2.5 שנים, שהמופע הקודם לפחות איזה בין 14 כן. ל-20 שנה, שזה אומר שאנשים
מאוד, כן.
אנשים מאוד מאוד אהבו אותו, התחתנו ונולדו להם ילדים.
והמופע הזה המשיך.
כן, זה ממש ליווה פסקות של חיים של אנשים, ואנשים מאוד קשורים לדבר הזה. אז להחליף אותו זה המון המון אחריות. ובהתחלה שידענו שאנחנו צריכים לעשות משהו עולמי, וידענו שיש את הלגונה שם, יש מסביב זה את כל את אנשים שלא מכירים. בפריז יש מתקן של רטטוי, ואפשר לקנות בגדים ואוכל שם. ואותו דבר עם נורווגיה ואנגליה וכל מיני ארצות ואפילו מרוקו. אז הרעיון שלי שהבאתי, שאולי דרך מוזיקה אנשים אולי תוך היום מריחים או מרגישים, רציתי שבערב הם ישמעו. ואז באמת איך אתה מביא כל תרבות, אמרנו ליון קינג זה באפריקה, אז נביא ממש, במקום שאנחנו נפרש את התרבות שלהם, נראה איך הם מפרשים את, את מה שאנחנו עשינו בשבילם. זה הרעיון מאחורי המופע, ואז הייתה שאלה באמת שאנחנו, האם אנחנו רוצים שנמצא את הכל בארצות הברית, או שנלך לארצות, באמת, שזה כמה שיותר אותנטי, ולשמחתי.
אני חושבת שוולט היה אוהב את הקטע הזה, כי הוא גם היה מאוד אותנטי. אם זה להשתמש בחיות אמיתיות, אם זה לא להביא את הבמבי, את האופרים, אל האולפנים, אלא לנסוע לאפריקה כדי לראות שם איך הם.
ואני חושב כאילו גם בתקופה שלנו עכשיו, 2022, 2023 עוד מעט, זה, אנחנו רוצים להיות אותנטיים, כי זה מגיע לאנשים שאפילו אנחנו ישראלים, או Middle Easterns, או כל דבר, אנחנו נוצג בצורה שנכונה לנו, שמגיע לנו. אז באמת שמח שבאמת נתנו לנו את האור הירוק הזה, להקליט, והקלטנו במרוקו, במקסיקו, באפריקה, בארצות הברית כמובן, בארץ.
כן, בוא נדבר על זה קצת.
אוקיי.
כי זו באמת השאלה הבאה שלי, כאילו, קצת נתת על זה, אבל נינת טייב.
כן.
ולא רק, כן, אבל...
אז נינת זמרת אדירה, מעריצת גדול של המון המון שנים, והאמת היא אני עובד גם עם בעלה יוסי מזרחי, מפיק מדהים ומוכשר.
על חלל.
לגמרי. עבדתי, התחלתי לעבוד איתם, האמת היא הפרויקט הראשון על מלחמת הכוכבים, עשינו, יש איזו תוכנית רדיו שמתנגנת בארץ מלחמת הכוכבים בדיסנילנד. ואז חיפשתי עוד משהו לעשות איתם, והיה את השיר הזה, עשינו את How Far I'll Go, זה ערבוב בין How Far I'll Go ו-Go the Distance, ואחרי זה גם את Arabian Nights, ובמקום, אמרתי, במקום זמרת אמריקאית, רציתי מישהי שגם תהיה טיפש לה את החספוס הזה,
כן, בדיוק באתי להגיד, יש לה את החספוס הבול המתאים.
שיודעת לגעת ברגש, גם שיכולה טכנית להגיע לגבים המטורפים ש... שהיינו צריכים, זקוקים בשיר הזה, וגם שיש לה קול שאינטרנשיונל, כאילו שאי אפשר להגיד זה השפה הזאת, זה שממש כאילו כולם יכולים להזדהות איתו. וזאת הייתה נינת, היא עשתה את זה תוך כמה טייקים, ועשתה את זה מושלם כרגיל, והיה מדהים.
אני חייבת לשאול אותך, כי לאף אחד בדיסני אין תשובה בשבילי לזה עדיין, אבל אולי תהיה, ואם לא, גם בסדר. באבטאר יש קטע שהוא מחפש שם זיווג.
כן.
והיא אומרת לו, יש לנו בנות מדהימות בשבט, אז היא אומרת לו, למשל, יש לנו את נינת, הזמרת הלאומית שלנו. זה נינת? מה נסגר?
שמי, אלה סוד שלך לא ייפטר איתי היום. לא. אבל אולי, מי יודע?
בעונה הבאה של אבק פיות, אנחנו נגלה.
נביא ג'ון לנדאו מאבטאר.
אני חייבת לומר שכששמעתי את הרמוניוס, אני הצטמררתי והתרגשתי עד דמעות ברמה כזאת. זה קורה לך בעבודה שאתה עוד מתרגש, אמרת מתרגש, אבל עד דמעות לפעמים ממה שאתה עושה, או שזה בסוף עבודה, כי נגיד לי משי...
מכוונת אם אני אלרגי.
כן, אני אומרת, בשבילי משי מדימונה, לשבת פה איתך בעבודה שלי, זה, אני באמת מתרגשת מזה, כי לפעמים אני אומרת, אני הילדה קטנה מדימונה, ואני עושה את מה שאני אוהבת, אני קמה ועושה את זה, ואני גם נפגשת עם אנשים כמוך, שזה באמת כבוד גדול, אני חושבת כל הזמן, תמיד אני נוסטלגית, על העבר שלי, על מה שגדלתי, על ההורים, על החינוך, וגם אתה נכון, זה לא פריפריה זה, אבל להגיע מכפר סבא, לעבוד במימדים כאלה, אני אומרת, בטוח יש שם דמעות שלי.
לא, בטח, יש דברים שמרגשים אותי מאוד, יש כמה מקרים שאני זוכר, תמיד זה... התווים תמיד הם שחור לבן על הדף, אז לפעמים שאתה מביא אנשים, כמו דיברנו על נינת, המון מוזיקאים ברמה מדהימה, שכל החיים שלהם השקיעו כדי להיות הכי טובים, או, אז שפתאום התווים יוצאים מהדף, ומגיעים לגרון של מישהו, לאצבעות של מישהו, אז יש רגעים, כמו דיברנו על קסם, שפתאום אי אפשר להסביר את זה, שהאוויר והזמן וזה, הכל פתאום פשוט קורה, והרגש... משתלט לך על הגוף, אתה לא יכול שלא לבכות ולא, ואז אתה מוודא שאתה הקלט את זה כמו שצריך, ואז אתה יכול לחלוק את זה עם כל שאר העולם. אני זוכר, יש המון רגעים של צממורות ושערות עומדות על הידיים במהלך סשנים של הקלטות. זה בעצם אחד המקומות האהובים עליי. זה, תמיד אני מחשיב את זה יום חג שאנחנו הולכים לאולפן הקלטות, בגלל ההזדמנות הזאת שאנחנו זוכים להתרגש כל יום מחדש ולהקליט דברים שיהיו איתי ועם כולם למשך המון שנים. והדבר השני שאני יכול לחשוב זה תמיד אחד הדברים שאני נורא אוהב בללכת לפארקים, זה לראות איך אנשים מגיבים למוזיקה. אם הם צורכים לשמחה, אם הם רוקדים, או אם הם בוכים או צוחקים איפה שממש התכוונו, אז זה כאילו אחד הדברים שאני חייב בפארקים, זה ממש לישן על הקיר מאחורה ולראות אנשים מתרגשים, וזה מאוד מרגש אותי.
אתה יודע שוולט דיסני, כשהוא היה עוד אבא צעיר, אז הוא רצה לקחת את הבנות שלו בשבת בבוקר, זה היה דאדיס דיי כזה, לקחת אותם לאיזה פארק שהם יוכלו ליהנות משפחה. הוא לקח אותם לאיזה לונה פארק כזה, והוא מצא את עצמו יושב על איזה ספסל, אוכל בוטנים, ככה הוא סיפר באחד הרעיונות שלו, והוא אמר, חייב להיות יותר מזה, חייב להיות מקום שכל המשפחה תוכל ליהנות ממנו. ואני חושבת, אם הוא היה פה היום, והיה רואה מה דיסני עשו עם מעצמת הפארקים האלה, הוא בטוח היה מתרגש גם לשמוע ככה את המוזיקה שאתה עבדת עליה, כדי שהיא תהיה מותאמת לכל מתקן. זה קורה לפעמים שחושבים על הביג בוס, למרות שהוא כבר מזמן לא איתנו.
כן, האמת היא, אחד הדברים שאנחנו, בשבועות הראשונים שאתה מתחיל לעבוד בשביל דיסני, לא יודע, עכשיו אני אספר לך משהו שאלה, שאולי את לא יודעת,
כן.
אתה עובר קורס שקוראים לזה traditions, כולם עוברים את זה. מראים לך שהפארקים, יש אנשים שחוסכים כל החיים שלהם, כדי להגיע לפארקים, והאוכל גם לא זול, ואתה נחשב, כאילו, אתה לא נחשב עובד, אתה נחשב cast member, ויש גם backstage, שזה איפה שאנחנו מאחורי, כאילו לא בפארק, ו-on stage, שאתה on stage, אתה בעצם בתוך הפארק. אז כאילו אנחנו תמיד שמים מופע גדול, ומורידים את כל חששות היום, וכל מה שעברנו לפני שאנחנו מול האורחים בפארק, כי זה באמת ערך עליון בשבילנו, וזה מה שהם מלמדים אותך בתור בסיס.
וואו.
ואני חושב גם עם המוזיקה, כאילו אם אני מרגיש שאני באמצע יום, אבל אם אני לא אעשה את מה שאני צריך לסיים לעשות, אז זה באמת יפגע באיכות של המוזיקה, אז לא, אני שם את החיים שלי בצד, ורוצה שהמוזיקה תמיד תצא הכי מושלמת, כי אני באמת יודע שאנשים חוסכים כל החיים, וזה נורא חשוב לי, שזה ברמה הכי 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 גבוהה, ושאני בסוף יהיה מרוצה מזה, כי כשאני אשמע את המוזיקה, אני בדרך כלל שומע את הדברים הלא טובים, ואני רוצה, כן.
ואומר, וואי, לא,
כן, בטח, כן. ואני אומר, וואי, לא, הייתי חייב לשנות את זה, זה הרגשה נורית, אז בגלל זה אני תמיד עושה את זה כמו צריך, עובר על זה כמו צריך, עד שזה מושלם, מושלם, מושלם בעיניי.
האמת שזה מדהים, כי באמת יש אנשים שחוסרים כל החיים בשביל הזכות לבקר עם אחד הפארקים האלה, ובאמת לעשות את זה חגיגה של once in a lifetime, במיוחד בטח. משפחות, נגיד, כן. אולי יחידים, זוגות וזה, אבל משפחות, באמת לפעמים זה גם הוצאה, כן, חשוב לשים פה בסוגריים, למרות שזה לא הנושא של הפרק הזה, ולא נרחיב עליו, שכן יש ביקורות על המחירים, גם של האוכל, שתייה, הכניסה לפארקים, כלומר, אם פעם באמת וולט דיסני בעצמו רצה שזה יהיה משהו חוויה לכל המשפחה, היום נאמר בצד שכן יש ביקורות על זה שאולי לא כולם יכולים, הלוואי יום אחד כולם יוכלו לבקר במקום השמח ביותר בעולם. כמו בסרט של דיסני, גם אתה כגיבור של חייך, חווית משבר בתחילת הדרך, ומשבר שלפי מה שגם קראתי, וזה גם עיצב אותך והפך אותך אולי במובנים מסוימים למי שאתה היום. אתה רוצה לשתף אותנו קצת?
כן, אין לי בעיה. אני חושב הייתי בזמן הצבא, ואחרי זה שנתיים וחצי כאילו שיש לי סרטן הודג'קינס, דרגה 4, זה בטח עיצב אותי בתור מי שאני כבן אדם. אני באותה תקופה כתבתי המון, היה לי פשוט הרבה זמן לעצמי, וזה גורם לך גם לחשוב מה אתה רוצה בחיים, ואיך אתה רוצה להתנהל. אני חושב שעד היום זה גורם לי מאוד להגיד את האמת שלי, כי אני מרגיש שאם אני שומר דברים בפנים, אז זה לא בריא לי, פיזית ומנטלית, וגם זה, אני חושב שזה היה זמן כזה דאונטיים, לתת לי לחשוב מה אני רוצה עם החיים, מה אני רוצה בחיים שלי, ואיך אני רואה את העתיד שלי, ואז סיפרתי לך שזה באמת ההחלטה ללכת לרימון, הייתה בגלל שבאמת אמרתי, אני רוצה לתת הזדמנות לכישרון בוסרי שאז היה לי, שלראות אם אני באמת רוצה לפתח אותו ולהפוך אותו לדרך חיים.
שואל אותך שאלה קצת קשה, אבל אתה חושב שלולא הסרטן, לא היית מגיע לאיפה שאתה היום?
אחד הדברים שעשיתי הראשונים שהגעתי ללוס אנג'לס, היה לעבוד בארגון גדולים מהחיים, והבאתי אומנים כמו אריסקאט ואילנית, ואני חושב שלא הייתי עובד בשביל הארגון הזה, אם נגיד לא היה לי את הסרטן, ואז בגלל הארגון הזה, וכאילו דבר מוביל לדבר, אפשר לחשוב למה זה מגיע לי, למה זה קורה לי, אפשר, אני חושב שכאילו אפשר אתה חווה מה שאתה חווה, אתה מנסה להתגבר על זה בצורה הכי טובה, ואז לראות, לקחת מזה את הדברים הטובים, ולמנף אותם להמשך אחריך, ואולי אחרי כמה שנים אתה תבין למה זה קרה לך. אני לא נוטה להרבה רחמים עצמאים, ותמיד מנסה לראות את הדברים היותר חיוביים במה שקורה.
אתה מרגיש לפעמים כמו שגריר ישראל. כאילו זה, כי אתה, כאילו יצא לי לחשוב על זה במהלך הפרק, ההקלטה שלנו עכשיו. אפשר לומר שאתה אחד הישראלים המצליחים בעולם. עזוב עכשיו כסף, וזה לא ניכנס לך לכיס, אבל כאילו, אני מסתכלת על כל הזה, אתה סופר מצליח במה שאתה עושה, אתה נוגע במיליונים של אנשים בעבודה שלך, זה כאילו הצלחה בקנה מידה עולמי. אתה מרגיש לפעמים קצת שגריר?
שמי, כאילו דיסני, אני ישראלי ואני מאוד גאה בזה שאני ישראלי ואני אף לא מחביא את זה, אבל אני חושב שאחד הדברים בלעבוד בחברה גדולה זה לא לשלב פוליטיקה, לא לשלב פוליטיקה ואת העבודה, כי יש באמת הרבה אנשים מהרבה הרבה מקומות בעולם, ולדעת לכבד אותם לפי הכישרון שלהם, לפי איך שהם מתנהלים ופחות לפי מאיפה הם באו. אבל שמי בארץ, אני שגריר, אני נורא במופע של הרמוניוס, או גם במופעים אחרים בדיסנילנד פריז, אני מאוד מאוד גאה להביא הרבה כישרון ישראלי, שאני חושב שאולי הדרך שלי להיות שגריר זה באמת להראות את הכישרון שיש לנו בארץ פה.
נכון, כן, כי לא עבדת רק עם נינט, עבדת עם עוד ישראלים, אם צריך לומר.
כן, אני אשמח פרגן.
כן, למה לא?
בכיף, עבדתי, וואי, עם מלא.
אז אולי לא כדי שנתחיל לפרגן שלא תשכח, יגידו לך אחר כך, ירון.
צודקת, צודקת. לא, אבל באמת, זה דרך
שלי. רבים וטובים.
כן, לגמרי.
אפרופו, נכון, שילבת שם גם קטעים בעברית.
בהרמוניוס?
במופע, כן.
כן, זה היה, הרקולס תמיד הקרוב לליבי, כשהייתי בחטיבה, אני זוכר, אחד החברים הכי טובים שלי, דורון בנמי, הוא עשה את סימבה המקורי.
כן, אתם בטח יודעים, כן, אם אתם מאזינים לו בכפיות כבר 3 עונות, אתם אמורים לדעת.
כן, אז הוא השיג לי אודישן אצל שפיר הזכאי.
האגדית.
לגמרי, לשיר את התפקיד של הרקולס. באמת היא, לא סיפרתי לאף אחד, עוד פעם שוס להיום, שרימיתי באודישן הזה, כי דורון לימד אותי את המילים.
ענק.
כן, אבל לא קיבלתי את זה. לא נורא, זה היה נחמד לשיר, אז כשעשינו את המופע באמת רצו את כל השפות, והיה לי חשוב שגם נשים עברית שם. אז יש שם כזה סטפ אאוט קטן שאני שר, אני בדרכי.
אני בדרכי. וואי וואי, טוב, הרקולס, אחד הסרטים האהובים עליי. יש כאלה שאומרים לי שאני מגזימה, אבל הוא בטופ פאי שלי לגמרי.
תדעת שיוצא מחזמר, הוא יכול להיות עוד מעט.
כן, יכול להיות.
יצא לפני כמה שנתיים בפארק בניו יורק, עשו איזה כזה פיתוח של זה, ויכול להיות שזה יצא, לא יודע מה קורה עם זה.
יו, כן.
אבל היה, אלן מנקל כתב לזה המון שירים חדשים, וזה היה בפארק בניו יורק לפני קורונה.
אני רוצה לראות את זה. טוב, לפני קורונה קרו באמת מלא דברים.
כן.
אם אנחנו כבר מדברים על ימינו אנו, ובאמת אנחנו לקראת סיום, תספר לי על איזה פרויקט לאחרונה שעבדת עליו, משהו מגניב, כי היינו בשנגחאי והיינו בארצות הברית וזה, אבל יש לך גם פתאום פיליפינים לספר לי.
כן, נכון, לא, השנה, בכלל השנה עבדתי על דברים נורא כיפים. אחד הדברים שנפתחו זה המלון הזה, שבעצם עשיתי 8 שעות של מוזיקת חייזרים, עוד פעמים המון אנשים מוכשרים מארץ, אבל אני יכול לפרגן במיוחד עמוס בן דוד, אורן סלע ויוסי מזרחי שעזרו לי על המון הפקה של המון המון שירים, עשינו 8 שעות שזה מטורף, ועבדתי על פרויקט מגניב ממש של השקת דיסני פלוס בפיליפינים, שעשינו ממש שיר כזה של פרסומת, ואיכשהו השיר עכשיו מספר אחד במצעדים בפיליפינים כבר איזה 2.5 שבועות, שזה היה, תראה, בסופו של דבר זה הקהל שקובע, אם המוזיקה טובה או לא, ולהיות משיר של פרסומת, להיות מספר אחד, אפילו לכמה שבועות במצעדים, בארץ זרה, זה מדהים, זה אחד ההישגים נראה לי הכי מדהימים שהיו לי, שקוראים לזה Imagine More של מוריסט, ואני עושה עוד כמה דברים מגניבים, אני עובד עם National Geographic השנה, ויצא לי לעבוד על כמה פרויקטים מגניבים עם החבובות, אם זה להיות לנגן עם רולף ולכתוב לו שירים, החבובה שנהיית כמו כלב כזה.
כן.
והשנה היה אניברסרי ליום הולדת של ג'ים הנסן, אז עשינו איזה משהו מיוחד עם רולף, אז זה גם היה מגניב. ורגע, ויש את עכשיו את... ויש את המצעד כרגע של קריסמס בדיסנילנד פריז, שיר שכתבתי לפני כמה שנים, עכשיו מתנגן שם, אז גם שווה לכם לבדוק אם אתם מגיעים השנה לפריז בתקופת החורף. יש מצעד ממש מיוחד שדיברנו על דברים מיוחדים מצדים, זה מצעד שגם ביום וגם בלילה וגם פתאום עוצרים אותו, ממש לו המון 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 מוזיקה, והוא גם יכול להיות מואר ולא ממש, מצעד מאוד מיוחד.
אני מזכירה הרבה את וולט, אני יודעת, אבל גם בגלל שהוא, מה לעשות, שמו הולך לפניו, וגם בגלל שאני נוסטלגית באופי שלי, אבל אי שם במאה הקודמת, ב-1923, וולט הקים את חברת האחים דיסני, ביחד עם רוי, אח שלו הגדול, והנה תראה, אנחנו חוגגים 100 שנה לדיסני, אני אומרת אנחנו, כאילו אני חלק מהחבר'ה, אבל כל העולם חוגג 100 שנה לדיסני, תספר לי קצת על החגיגות ועל ההתרגשות, בכל זאת 100 שנה.
יש המון הפתעות, חלקם אנחנו...
מנויים מלהגיד.
וחלקם אני חושב בדיסנילנד יהיו כמה מופעים חדשים שאתם תראו, אני חושב שהמרקטינג שלנו עושה כל מיני... יש הרבה הפתעות לשנה, כן.
טוב, יש לך חוב לסיום אצלי, לסיום הפרק. אני רוצה שתנסה לבחור את חמש המוזיקות, או חמשת הפרויקטים המוזיקליים שהכי אהבת לעבוד עליהם בתקופת זמן הזאת שאתה עובד בדיסני.
וואו, זה קשה. בוא ננסה, אוקיי. Harmonious היה פרויקט מדהים, אני חושב שהזכרנו את זה כמה פעמים. עוד פעם זה מופע של 20 דקות, אז אני חושב שהשלושת השירים שנורא נורא אהבתי, זה הראשון, איפה שאנחנו שומעים את נינט, שזה כל העולם בא ביחד. אני נורא אוהב את השיר של המזרח התיכון, את Arabian Nights, כי פה אני בעצם, האמא שלי מרוקאית, וזה קוראים לי תזמורת האנדלוסית עם תום כהן, תזמורת מזרח מערב, זה גורם לי ממש להתגאות מאיפה שאני ולשמוע את הדברים ששמעתי בילדות. ונורא נורא אהבתי לעשות גם את הטרק של הגוספל שם, כי באמת הקהילה השחורה לא מיוצגת, אני מרגיש בארצות הברית על ידי המוזיקה של דיסני, ולתת להם לשיר שיר גוספל, אני חושב שיש לנו טיפה בהרקולס, אבל לתת...
יש גם בגיבן.
נכון, אבל לתת, בפארקים אין לנו כל כך הרבה אמתי. אז ליצור ממש שיר גוספל עם אמא ובת, קרן ו... קירה קלארק היה, והמון, זה, אני יודע שזה השפיע על המון מהקהילה שנגשים עליה עד היום, שמרגישים ממש מרוגשים שאנחנו משתמשים בסוג הזה של המוזיקה. אז כן, זה הפרויקט של Harmonious. פרויקט שאני מאוד 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 אוהב, זה פרויקט של הקנטינה, שזה עשינו מוזיקה לקנטינה בארץ של Galaxy's Edge. בדיסנילנד
מטורף, הייתי שם לא מזמן, מטורף.
כן, אז אני... טרק שאני ממש אוהב זה השירים שעשינו ביחד עם ברקן ביטבוקס. כבר שניגענו את השירים שלהם, דיברתי לך לעשות חקר למוזיקה, לראות מה הבמה אוהב, אז נורא נורא אוהב את ברקן ביטבוקס. באמת פנינו להם לתמיר ואורי.
איך אפשר שלא לאהוב?
לגמרי, וממש קלעו בול, ויש להם כמה טרקים בפסקול ששחררנו. Turbulence זה אחד האהובים עליי. פרויקט אחד שאני מאוד מאוד אוהב, זה גם מצעד שקוראים לזה Magic Happens בדיסנילנד, וזה גם עוד ישראלי מאוהב, ניצן קייקוב, שעובד המון עם נועה קירל, ואפילו היה בכוכב נועה לפני המון המון שנים. הוא הפיק את זה יחד עם אומן שקוראים לו טודריק הול, שיר מקורי, קוראים לזה Magic Happens, והיה באמת קולברציה מטורפת עם העיבודים הווקליים של טודריק, וההפקה של הפופ של ניצן, זה היה... ובאמת להשמיע בפארקים וב... במיין סטריט בדיסני, מה שאנחנו שומעים ברדיו, זה היה, אני חושב, הישג מגניב. טרק נורא מגניב שעבדתי עליו היה לעבוד עם ברנדי, שזה היה בעצם אפילו לא לפארקים, זה היה כזה, ביקשו ממני פרנצ'ייז, שזה אומר כאילו כל דיסני, באמת היה להם את הקמפיין של הנסיכות, וכזה ברגע האחרון, את מי אנחנו רוצים, ומי יפיק את זה, אז... בגלל הניסיון שלי במוזיקה, פנו אליי ובאמת המלצתם על ברנדי שהייתה בסרטים, שיחקה את סינדרלה, וגם כדי לשמוע משהו טיפה שונה, איך זה ישמע ב-R&B, שטיפה פחות נסיכתי כזה וקסום וזה ויותר כזה, מה ששומעים ברדיו. ובאמת הסכימו, ולקחנו מפיק מדהים שקוראים לו אורק פלדר, ו... ועוד פעם זה קולברציה שמאנשים מכל כך, אני חושב אוקפלד הוא טורקי וישחורה ואני ישראלי, וזה יצא משהו ממש ממש יוחד שאני מאוד גאה בו, שאני חושב שאנשים בכל העולם התחברו אליו. ואחד הדברים שהיה מאוד מיוחד לי זה הפרויקט, באמת השיר שעשיתי לדיסנילנד פריז, של למצעד של קריסמס, גם כי היה לי חשוב נורא לכתוב, לאו דבר שזה יהיה על קריסמס, אלא על הולידייז, על זמני ביחד עם המשפחה שאני נורא מתגעגע אליהם, אז לכתוב על זה ולשתף את זה עם המון המון אנשים, ובכלל שהקליטו שיר שלי, שהיו נוגן בדיסני, ושהוקלט על ידי תזמורת בלונדון באבי רוד, איפה שהביטלס הקליטו, בכלל זה הייתה חוויה מטורפת, דיברנו על הרגעים הרגשים, זה בהחלט אחד הרגעים שאני לא אשכח עד היום, שתזמורת של 90 נגנים, ומקהלה של 30 ישרים, משהו שאתה כותב, ואחרי זה אנשים שומעים את זה.
וואו,
כן, זה...
אימא ל.
כן.
יואו, תקשיב, אני לא חושבת שיצאתי מרוגשת ככה מפרק, כבר הרבה זמן.
מרגשת אותי.
אתה רואה, אתה מסתכל עליי, אבל אתם לא רואים אותי, אני לא יכולה להוריד את החיוך, זה מביך אפילו.
לא, מה זה, טוב, אחרי זה אנחנו נשב לעוד איזה קוס תה, קפה,
ונמשיך
את הסיפורים.
וואי, ירון, אני כל כך מודה לך שבאת אלינו, אני יודעת שזה גם כאילו, גם לחצות האוקיינוס האטלנטי, וגם לנסוע מתל אביב לראשון לציון, זה הרבה מאוד זמן.
ממש ממש תענוג, ותודה, תודה שאת מתעניינת ועוקבת אחרי דיסני, אנחנו, בגלל אנשים מדהימים כמוך, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים,
תודה.
וכן, לא, זה מחמם את הלב.
תודה, אני מקווה שנהניתם מהפרק, ואם נהניתם, אז רוצו לספר לכל העולם.
ובואו לבקר בפארקים.
כן, ובואו לבקר בפארקים, ואז כשתגיעו לפארק ותאזינו למוזיקה ותחוו את כל הקסם הזה, תגידו, יו, אני שמעתי לזה כבר באבק פיות. מדהים, ירון, תודה.
המון המון תודה.
עד כאן אבק פיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו, רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.